שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במלחמת השחרור, חלק שלישי. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. מבצע יבוסי. לקראת יציאת הבריטים מהארץ, שחשבו שתהיה בראשון לחמישי 48, הוחלט על ביצוע מבצע יבוסי כדי ליצור רצף טריטוריאלי יהודי בירושלים ולשחרר את הלחץ הערבי סביבה. המטרה אחת, כיבוש משלטים שולטים מצפון וממזרח, נבי סמואל, בית איקסה ושועפאט צפון וצפון מערב ואוגוסטה ויקטוריה ממזרח. שתיים, כיבוש שכונות ערביות בעיר כדי ליצור רצף יהודי טריטוריאלי. לפקד המבצע מונה יצחק שדה למורת רוחו של דוד שאלתיאל, מפקד החטיבה הירושלמית, עם חטיבות עציוני והראל. עיקר המבצע נעשה בסופו של דבר על ידי חטיבת הראל. שלב א', כיבוש שועפאט. בלילה שבין ה-23 ל-24 לרביעי 1948 על ידי פלוגה של הגדוד החמישי, הכפר נכבש ופוצצו בתים, אבל ההחזקה במקום הותנתה בכיבוש נבי סמואל. וכשזה לא צלח, נסוג הכוח משועפאט. ההתקפה על נבי סמואל ובית איקסה. גם פעולה זו בוצעה באותו לילה, 22-23 לרביעי 1948, על ידי הגדוד הרביעי. פעולה זו נכשלה. הוא מספר רפול בספרו סיפורו של חייל, ציטוט, זה היה יום של קרב נורא. עשרות בחורים נפלו בניסיונות לכבוש את נבי סמואל ומקרב הכוחות שהיו צריכים להגיש להם עזרה, והותקפו מן הרדאר על ידי הליגיון הערבי. האבדות היו מחרידות. בפלוגה של פוזה נהרגו כל המפקדים במטח האש הראשון. כמקובל הם הלכו בראש. הפצועים נאספו מהשטח על ידי הבריטים. הם הובאו לקריית ענבים. הגופות היו מרוטשות בצורה חייתית. אינני יכול לתאר את הפרטים. סוף ציטוט. בכיבוש שועפאט היו שלושה פצועים, במתקפה על נבי סמואל היו 38 הרוגים ו-40 פצועים. שלב ב', כיבוש שייח' ג'ראח. ההתקפה בוצעה בלילה שבין ה-24 ל-25 לרביעי 1948. הכוחות כבשו את רוב השכונה, אבל בשל התקפה נגד ערבית ואש בריטית, הוחלט להשאיר כוח בבית נששיבי, בית בין ארבע קומות שחלש על השכונה. הבתים ליד בית זה פוצצו. בבית עצמו הושאר בו כוח ושאר הלוחמים נסוגו. הבריטים ביקשו לפנות את השכונה מכיוון שיום הפינוי שלהם קרב, 14 למאי, והנציב היה אמור לעבור דרך השכונה לאתרות ומשם להתפנות. הבריטים איימו על ידי חיר, שריוניות וטנקים, והכוח נאלץ לסגת. לא לפני שהבריטים הבטיחו ליצחק רבין שכוח ערבי לא ייכנס במקומם. הבריטים הבטיחו ועמדו בדיבורם. הוא מספר איתי עמיחי בספר הפלמ"ח. ציטוט. בערב עם חשיכה החלה הסתערות טנקים ושתי פלוגות חיל רגלים בריטי בסיוע אש תותחים נעו לעבר הבניין. אנשינו לא ידעו כיצד להגיב ופתחו בהתגוננות אש קלה בלבד. 12 איש משלנו נפצעו. הבריטים, שהייתה להם עדיפות מספרית מוחלטת לגבינו, לחמו בנו בנשקם הכבד, ואילו אנו לא היינו רשאים להשיב להם כגמולם. לפי הוראת המוסדות, פקד המפקד על חלק הכוחות לסגת לשדה ולהגיע להר הצופים ולמסור דוח על המצב. חלק שני המשיך עדיין להתגונן באש מקלעים. פתאום פסקה האש ושני קצינים בריטים הופיעו בלוויית פלוגת אבטחה ודרשו לעזוב את המקום. בהתאם להוראה שהתקבלה במטה הפעולה מן המוסדות המוסמכים, עזבו כוחותינו את הבניין ונסוגו להר הצופים על נשקם ועל השלל שנלקח מן הצלפים הערבים. כך עקרו אותנו הבריטים מן המקום אשר נכבש בדמנו ונחסם פרי הניצחון. אילולי כן, הייתה השכונת שרג'רח מהווה בסיס איתן לכוחותינו, סוף ציטוט. לכוחותינו היו הרוג אחד ו-25 פצועים. שלב ג' כיבוש קטמון. השכונה חצצה בין השכונות הדרומיות בקור חיים, ארנונה ורמת רחל ובין מרכז העיר. עיקר ההתקפה הייתה על מנזר סן סימון. ההתקפה הראשונה הייתה בלילה שבין ה-26 ל-27 לאפריל 1948. הכוח העיקרי בפיקודו של רעננה עלה מעמק המצלבה, וכוח שני בפיקודו של עוזי נרקיס שנועד להטעיה נאחז בגבעת שהין בפעתי השכונה. הערבים גילו את הכוחות ויוסף טבנקי, מפקד הגדוד הרביעי, הורה על נסיגה. ההתקפה השנייה הייתה בלילה בין 29 ל-30 לרביעי 1948. באותה דרך, כאשר המנזר נכבש ללא בעיות מיוחדות, אבל התקפת נגד ערבית הביאה לקרב אירואי של המגינים והסתיים בנסיגה ערבית, כאשר לכוחותינו 21 הרוגים ולמעלה מ-80 פצועים. הערבים התקיפו כל היום והמגינים עמדו על סף שבירה. הוא מספר אריה חשביה בספרו הקרב על סן סימון. ציטוט, הוחלט לרכז את כל הפצועים קשה בחדר המפקדה. בחדר זה היו ספסלים שיכלו לשמש כדרגשים. הייתה ספה. הובאו אליו מיטות וחדרים אחרים. מתחת ליציעים המאולתרים האלה הותמנו מטעני חומר נפץ, חוטי הפעלה נמתחו מן המטענים אל העמדה שבה היה בדעת המפקדים להתרכז למשימת חיפוי אחרונה. בבוא שעת הפרידה יכונסו הפצועים קשה בחדר המפקדה, וחדר זה יהיה להם לקבר אחים לאחר שיכלו כל הקיצים. בני מרשק עקב אחרי ההכנות הללו בעיניים קלות. הצורך לגלות ללוחמים ולפצועים רק את מחסית האמת יסר אותו מאוד. אחרי ככלות הכל, כאשר תינתן ההוראה ללוחמים הקשירים ולפצועים קל לנסות ולפרוץ החוצה, לא יאמר להם כי הפצועים קשה והמפקדי המחפים אולי לא יראו עוד בשורות הפלמ"ח. וכאשר ירוכזו הפצועים קשה בחדר המפקדה, אל לא יאמר להם במפורש מדוע ולמה נעשה הדבר. אחדים מהם נטולי הכרה, וממילא לא ניתן לומר להם דבר. רק המפקדים ידעו את כל האמת כולה, והם ייקחו אותה עמם אלי קבר. בעוד הערבים מגבירים את לחצם על המנזר הנצור, התעקש בני ולא חדל לשנן באוזני חבריו. הזקן, יצחק שדה, מפקד הפלמ"ח, נהג לומר שכאשר יורד עליך גשם ואתה נרטב עד לשד עצמותיך, נרטב גם השכן שלך. אם כוחותינו שלנו תשים ואנו עומדים על סף משבר, כזהו בוודאי גם המצב אצל הערבים. אם נחזיק מעמד עוד מעט, סופם להישבר. סוף ציטוט. עם ערב הגיעה תגבורת ואורגנה שיירה לירידה מן המקום, עם אלונקות ובהם ההרוגים והפצועים. המסע עבר ברחובות ירושלים ועורר הערצה רבה. בשני לחמישי הושלם כיבוש קטמון על ידי חטיבות עציוני והראל, כמעט ללא קרב. ניסיון לכיבוש אוגוסטה ויקטוריה. קדמו לניסיון לכיבוש פעולות חבלה בכביש יריחו ירושלים למניעת תגבורת של הליגיון. בליל 28 עד 29 לרביעי 1948 פוצץ מעביר מים על הכביש שתוקן למחרת. בליל 29-30 לרביעי 1948 שוב חובל מעביר המים, מכונית ערבית שהגיעה למקום נפגעה וארבעה מנוסעיה נהרגו. ניסיון כיבוש אוגוסטה ויקטוריה היה בלילה שבין השלישי לרביעי למאי 1948. פגז התפוצץ בקנה של מרגמת דוידקה, ומהפיצוץ נהרג בחור ועוד שמונה נפצעו. בניסיון הפריצה, כשגורם ההפתעה עבד, נהרגו ארבעה לוחמים וההתקפה למעשה נכשלה. אם נסכם את מבצע יבוסי, ברור שרובו לא צלח, בגלל גורמים שונים, וכיבוש קטמון היה למעשה ההצלחה היחידה. עד כאן חלק שלישי, בחלק רביעי נדבר על המערכה על גוש עציון.